עונקב, כאב, אוץ' כאב. מי היה מאמין שככה זה כאב? בהתחלה זה נעים, מגיע לאט, מתחיל בהדרגה. כאב כזה קטן, מציק ומעורר. לאט לאט הוא מתחזק, לפעמים מרגיש בלתי נסבל, ועדיין אני רוצה עוד. ובהפסקה בין כאב לכאב, הגוף מורפל, מטושטש, והמוח נודד. נמביות שרוצה עוד כאב, עונג כאב. הגוף מתפתל, מבקש ומסרב, אומר לא וכן לכאב, די, תמשיך, עוד ומספיק, כואב לי, וזה ממש נעים. גלגלת מתגלגלת וחורצת בבשר, משאירה בו סימנים. בהתחלה זה כמו דגדוג נעים מכזה, שהופך להיות יותר ויותר עמוק. חורץ חריצי עונג וסבל, יותר ויותר כאב. הגוף קצת מתנגד, מקפצץ, מנסה לברוח, אבל לא רוצה להפסיק. אתה מפחד שתפרק אותי, אבל אני חושבת שאתה מרכיב אותי מחדש. עם כל הכאב הזה, אני מסתכלת לעצמי בלבן של העיניים, ויודעת, אני אוהבת את זה. אני אוהבת כאב.
רעידות של כאב. אני לא חושבת שאני יכולה להסביר את הסיפוק הזה, שאני חשה כשאני מעניקה לך כאב, מביטה לך עמוק לתוך העיניים, כאילו חודרת אותך דרך הישונים, ומחיבה, מחיבה באהבה, אני רואה מהמבט שלך, כמה אתה מסופק מלהעניק לי את הרעידות האלה, שעוברות לך בגוף כשאתה חווה את הכאב, חד, חודר את האור האהבה שלך. אתה כל כך חזק ויציב ביומיום שלך, וגם ברגעים האלה, אני נשמת עמוק, מחייכת חצי חיוך וממשיכה. ממשיכה, ואתה שלא דומע אף פעם, שכאבת כל כך הרבה לאורך השנים. מעניק לי ברגע הזה את מה שלא נתת אף פעם, לאף אחד, לאף אחת. ואני רואה את הכאב נוזל לך דרך העיניים. נוזל מלוח שניגר לך על הלחי. מהכאב, מהסיטואציה, ממי שאני בשבילך. הרגע הזה של הדימה, זה הרגע שאני רוצה להיות שם בשבילך. תמיד. להמשיך להכאיב לך עוד ועוד וללטף אותך ברגע שאחרי שתדע שאני שם, ליצור עבורך עוד כאבים. לבנות עבורך עוד מאות, בשבילי, בשבילך.
טקסט הראשון שאני הקראתי, זה טקסט שכתבה נשלטת שלי, שגילתה לשמחתי רבה את המזוכיזם שבה. אולי היא חשדה שזה היה שם קיים קודם, אבל היא לא ידעה. וכשהיא גילתה אותו, היא עפה עליו.
הטקסט השני שאני הקראתי, טקסט של שולטת בשם מאם, מהכלוב, מהבלוג שלה. טקסט שמאוד הזדהיתי איתו. והיום הפרק שלנו, במפתיע,
אם לא ניחשתם,
על כאב.
Safe Word.
פודקאסט על BDSM.
אז קודם כל נרים כוסית. פרק שלישי. יוצאים לדרך. הפרק בחסות הכלוב, אתר הכלוב, The Cage COAL. אני הייצור.
אני סקרי.
ואם אתם פעם ראשונה פה, אז ברוכים הבאים ואין מה לפחד. זה היום אולי יכאב קצת.
אני ממש אוהבת להפחיד, אבל...
טוב.
אבל לפני שנצלול לפרק החדש שלנו.
אנחנו רוצים להתייחס רגע לפרק הקודם, שהיה על התחלות.
אחד הפידבקים שחזרו על עצמם, היה שדיברנו על התחלות, ובעצם דיברנו על הצדדים האפלים חמודים. הצגנו את זה בתור הזה משהו כזה...
איזה כיף היה לנו ההתחלה.
כן, כן, משהו כזה. והתעלמנו אולי מזה שזה לא תמיד ככה. שהרבה פעמים אנשים מרגישים איזשהו דיסוננס. נגיד, שולטים יכולים להרגיש משהו כמו, למה אני רוצה להכאיב ולהתעלל במישהי אם אני בן אדם ערכי וטוב בסך הכל, ואולי זה לא מסתדר לי עם דברים אחרים שיש לי בראש לגבי עצמי.
מה, אני מפלצת? כן, כן.
כן, מה, אני מטורף? מה, אני סוטה? מה, אני...
מה קורה עם נשים שמגלות דחף להישלט או לכאוב ומוד עצמם רגע, כל החיים שלי, אני אישה חזקה, אני לא יודע מה, פמיניסטית, אני...
אולי זה מתנגש עם איזה אג'נדה, אולי כאלה שמגיעות
מתוך... איך אני נותנת שיעשו לי דברים, או גברים מנשלטים, שמגלים עצמם פתאום חושבים שהם, לא יודע, סוטים, כי הם רוצים כל מיני דברים שהם... קינקים, וזה מה שמדליק אותם.
או שזה מתנגש להם יותר מדי עם הדימוי של הגבריות שיש להם לגבי עצמם.
של החברה הפטריארכלית.
או אולי שלהם, זה הכל לגיטימי.
זה לא משנה תכלס. מה שמשנה זה שהרבה אנשים יש להם דיסוננס, והרבה אנשים יש להם קושי לקבל את הנטייה שלהם בהתחלה. לפעמים רצון גם להסתיר מהחברה, לפעמים זה מחברות שלא מקבלות את זה.
לפעמים מרגישים לבד בעולם בהתחלה.
כן.
אז שתדעו שאתם לא לבד. אחד הפתרונות למצב כזה זה באמת לעזר באחרים, לשאול, להתייעץ, להיכנס לאתרים, לפורומים. הייתה אפילו הצעה באיזה בלוג, אמץ לך דינוזאור. ככה זה מישהו שמנוסה ושידריך אותך.
מנטור.
כן, מנטור BDSM. אני לא יודעת אם מנטור אחד זה רעיון טוב, אני חושב שלהתייעץ עם חוכמת ההמונים ה-BDSM זה רעיון אולי יותר טוב.
נכון. בכל מקרה, ברור לנו שיש כאלה שזה קשה להם, הסוויץ', המעבר הזה, ויש כאלה שקשה להם להיפתח לדבר הזה, וקשה להם לקבל את עצמם עם הנטייה שלהם. אבל הדיסקליימר פה הוא שבעצם בפודקאסט הזה אנחנו פשוט מדברים על הפרספקטיבה שלנו.
זה תמיד נכון.
ברור שזה לא אותו דבר לכולם.
ברור. אבל עדיין, אנחנו לא רוצים לתת את הרגשה של זה תמיד הכל כזה שמח ורוד ופרחוני.
נצנצים.
אפשר שחור נוצץ. שחור מבריק.
שחור מבריק?
עם קצת נצנצים.
עם נצנצים, מה קרה?
נו, לנו זה היה כיף. סיפרנו מה שהיה לנו. וזה בסדר אם למישהו אחר, יש משהו אחר.
כן, ואולי גם באתי נביא ריח, לא יודע, נביא אחרים שיספרו זוויות אחרות של זה.
ברור,
ברור. לא תמיד הכל זה רק fun and games. אבל כדאי שכן יהיה.
אני מאוד אוהבת fun and games.
הכי טוב.
כן. בוא נדבר כשנגיע ל-CBT.
אז כאב, קודם כל, הרי BDSM, ואז יש את העניין הזה של הסדיזם והמזוכיזם בתוך ה-BDSM, שיש אנשים שזה העיקר בשבילם, או הכל בשבילם בתוך זה, ולא מתעסקים דברים אחרים, ויש אנשים שכמעט בכלל לא, הם מתעסקים דווקא רק בדברים אחרים של עולם השליטה.
אני חושבת שסטטיסטית, לא אספתי באמת סטטיסטיקה, אבל בתחושה שלי, הרוב הם לא רק ב-SNM, הרוב הם יותר בשליטה.
נכון, אני גם חושב.
והסדיזם, הזוכיזם, זה דווקא נשתי יותר.
זה שאנשים חושבים BDSM, ויש את הסטיגמה הזאת של שוט ביד, והצלפות וזה, המון פעמים אצל אנשים זה לא בכך מערב כל כך הרבה כאב, או כאב כזה קיצוני. כי כמו שאת אומרת, התחושה היא לפחות, בדיבור, או כשקוראים דברים, שאצל רוב האנשים זה לא העיקר, נכון, העניין של הכאב.
נכון. שליטה יכולה להתבטא בעוד המון המון צורות, וכאב זה פשוט צורה ספציפית.
נכון. וזה גם לא רק עניין של שליטה, זאת אומרת, בכאב יש את העניין הפיזי מאוד.
כן.
אז בואי נדבר קצת על זה, על הפיזיולוגיה של הכאב.
אוקיי.
מה קורה כשכואב? למה בכלל זה יכול להיות מהנה הכאב הזה? הרי יש גם כאבים שהם סבל.
כן, וזה לא בהכרח סותר. כשכואב למישהו, משתחררים במוח חומרים שנקראים אנדורפינים. והחומרים האלה הם גורמים לתחושה של אופוריה. הם קצת דומים לאופיאטים טבעיים, זאת אומרת, האופיאטים דומים להם, יותר נכון, כי אלה החומרים. והם עוזרים להוריד את הכאב ונותנים תחושה טובה. למשל, פעם יצא לי לשאול איזשהו מנהל מחלקה פנימי, אם הוא היה מעדיף למות בחנק או שריפה, זאת הייתה שאלה הגיונית בנקודה הזאת, הוא לא הסתכל עליי מוזר בכלל, אני חייף להגיד.
אני בטוח שגם עכשיו אף אחד לא מרים גבה בצורה מוזרה.
והוא אמר שהוא מעדיף בהרבה למות בשריפה, כי אם הכאב משתחררים אנדורפינים, וזה גורם לתחושה טובה ומשכך את הכאב, והתחושה של חנק זה תחושה נוראית שאין שום דבר שמשכך אותה.
אז אם אי פעם יהיה לכם את הדילמה, תדעו.
קורה כל יום.
אוקיי, אז
בעצם... אז זה מה שקורה. בעצם משתחררים חומרים שגורמים לנו להרגיש טוב, והחומרים האלה משתחררים גם בהרבה מצבים אחרים, למשל ספורט. זה אחת הסיבות שאנשים מתמכרים לספורט, זה התחושה הזאת של האנדורפינים שמשתחררים הרבה, אחרי גם האדרנלין ועוד כמה חומרים, שזה פשוט גורם לתחושה ממש ממש טובה. חריף, כל מי שאוהב חריף, נהנה למעשה מהכאב. חריף זה לא טעם. אנדורפינים גם משתחררים בעוד מצבים חוץ מכאב, בצחוק, ב...
סקס?
אני חושבת.
אוקיי.
חומרים עליהם גם משפיעים על הרגש ועל רמות של חרדה, ולכן לפעמים התגובות הן מעבר לאופוריה, הן יכולות להיות משתנות ולא צפויות, ויש הרבה הרבה סוגים של כאב. אחד הסוגים שהכי הרבה משחרר אנדורפינים, ולכן מתעסקים בו הרבה ב-BDSM, זה כאב אימפקט, אימפקט פליי.
כן, אימפקט פליי זה בעצם אפשר להגיד אולי סוג הכאב הכי פופולרי ונגיש גם.
כן.
מה הכוונה באימפקט? הכוונה היא בעצם כאב על האור, אם אתם מכירים את הרעש הזה.
לא מכיר.
לא? אוקיי. כל הדברים האלה שאיתם מצליפים על האור, מרביצים על האור, ודברים כאלה, זה בעצם אימפקט על האור, זה מכות עם תנופה על האור, יש לזה נטייה לשרוף סוג, כן. כן, נכון?
כן.
הסוג הזה, את אומרת שהוא בעצם מוציא הרבה אנדורפינים יחסית.
כנראה, כן. זה נחשב למשהו שיחסית בטיחותי, יחסית נגיש, מאפשר שחרור משמעותי של אנדורפינים, כי זה מאפשר הדרגתיות וחזרתיות וכל מיני דברים שאנחנו עוד מעט נגיע אליהם.
קודם כל, יחסית בטיחותי, צריך להסתייג פה ולהגיד שלפני שנותנים איפשהו בגוף, צריך קצת אולי ללמוד ולהכיר את הגוף, ואולי גם אנחנו נצטרך לדבר על זה, כי יש אזורים שהם לא בטיחותיים, ויש אזורים שהם כן.
יש הרבה מידע על זה באינטרנט, אפשר להסתכל על כל מיני מפות של הגוף האנושי, של מקומות ירוקים, איפה שמותר להצליף, מקומות צהובים איפה שבזהירות, ומקומות אדומים שלעולם לעולם לא. אני רק אציין ככה כמה מקומות אדומים, שזה מפרקים בדרך כלל, אזורים שהם לא מוגנים על ידי שרירים, כמו עמוד השדרה, ראש אנחנו לא מצליפים בו, בטן מאוד בזהירות.
אזור הכליות מאחורה, כן. כאלה דברים.
ואזורים שהם ירוקים, זה אזורים מרופדים שמאוד קשה לגרום שם נזק.
תחת.
נגיד, כן. ירחיים, יש שם שרירים גדולים, כתפיים. זה גם תלוי באמת במסת שריר.
כן.
כפרים שיש להם שרירים משמעותיים, אפשר להתעלל בהם יותר. מכאלה שפחות, או מנשים שיש להם פחות וכו'.
באמת אחד הדברים הנכונים עם אימפקט, זה שבאימפקט קל מאוד לשלוט על, על העוצמה והמינון והמהירות. מי שמתחיל ואין לו יותר מדי, נקרא לזה כלי עבודה או צעצועים לשחק איתם, יש הרבה אביזרים ביתיים שאיתם אפשר לעשות את זה, חוץ מהיד עצמה.
כפות עץ.
כפות מטבח, כל מיני, אפילו מתקה של ים. יכולה להיות אחלה פאדל.
מתקת פינג פונג, היא ממש בגודל טוב.
נכון, נכון. אז עוד סוג, למשל, של כאב, זה דקירות. דקירות זה כשמשהו בא ולוחץ על האור, משהו חד בדרך כלל, משהו דק וחד.
עכשיו, זה לא חייב להיות מחט, זה יכול להיות עם קיסם, זה יכול להיות עם שיפוד, כמובן בזהירות ובמקומות סבירים. זה יכול להיות גלגל, כמו גלגל חיתוך פיצה, רק במקום סכין לפיצה.
יש לו שם.
וונטנברג
וויל. וונטנברג וויל, שזה בעצם, תחס זה אביזר רפואי.
היה.
היה פעם, לבדיקת
לא
הצבים או
משהו? לא חושבת שמישהו משתמש בזה. אני לא ראיתי אף פעם אף רופא משתמש בזה.
בכל אופן, זה דבר שהוא מאוד מאוד נחמד, ובכלל העניין של דקירות, כי בנושא של דקירות, כשזה בא חלש, זה מאוד נעים. זה יכול להיות ממש נעים כזה, כמו כשעושים נעים עם האצבעות. וכשזה מתחזק, אז זה יכול להיות מאוד מאוד כואב.
יש עניין של מחטים ממש. זה מצריך קצת יותר מיומנות וידע, אבל גם מחטים, מדיקל, זה כאב של דקירות.
אוקיי, למשל, מה עושים עם מחטים?
מה שאני אוהבת לעשות עם מחטים זה להכניס אותם ממש מתחת לאור. זאת אומרת, להכניס ולהוציא כזה מהצד השני. ואז אפשר ליצור כאלה פטרנס כאלה יפים, שלא כל אור מתאים לזה.
זה גם אורנמנטלי, זה קישוט.
כן, טוב.
וכמובן, יש פירסינגים.
כן.
שזה קצת יותר, פירסינג. קצת יותר פרמננטי ו...
כן, זה סוג של body modification, light יחסית, כי פירסינג הרבה פעמים אפשר להוריד עם שינוי מאוד מינימלי באיפה שהיה הפירסינג.
אוקיי.
בכל העניין של דקירות ומחטים, צריך לשים לב לבטיחות, טוי.
היגיינה.
טוי אחרי, פירסינג, יש עניין של טיפול בגילים אחרי.
סוג נוסף שאני יודע שאת ססה לדבר עליו, זה נושא של, אני לא יודע אם יש לזה שם תכלס, אבל אנחנו קוראים לזה פשוט מכות יבשות.
איגרוף, האבקות.
ביתות.
ביתות, כן. נו, איזה...
שזה משהו שבו מאוד מאוד חשוב הפיזיולוגיה של המקבל, המקבלת.
כן.
לא כולם בנויים לדברים האלה.
יש כאלה שנשארים עליהם סימנים מטורפים לשבועיים.
זה לא רק יש סימנים, אפשר גם נזק גם.
אפשר, ברור, ברור. זה יכול להיות מסוכן.
צריך מסת שריר בשביל זה, וצריך לדעת לתת כמו שצריך ולדייק.
כן, זה מאוד כיף. זה גם סוג אחר של כאב. זה כאב לשרירים, זה נשאר יותר זמן.
אני חושב שזה סוג שקצת יותר מזכיר ספורט.
כי זה נראה כמו ספורט, זה נראה כמו אימון. רק שאם זה אומנות לחימה, אז צד אחד פחות מתגונן.
אומנות לחימה חד צדדית. אומנות ספיגה בצד השני.
אומנות ספיגה. כן, הבנתי שזה לא באמת אפקטיבי, עניין של ספיגה, מבחינת ספורט, אבל זה כיף.
יש כאב של חשמל.
כן.
זה הארדקור יותר.
זה תלוי.
זה יכול להיות מסוכן מאוד. מצריך ציוד וכאלה דברים.
מעל גיל מסוים מומלץ, לפחות לגברים, לא לעשות מעל קו מותניים, כי יש סכנה ללב.
אני יודע, חשמל מפחיד אותי.
זה נחמד, חשמל.
יצא לך?
כן.
לחשמל?
כן.
או להתחשמל? כאילו התחשמלתי, התחשמלתי, לא משקע, לא מ... זה לא היה
כיף. זה לא הרעיון.
לא, לא, לא.
לא על זה אנחנו מדברים.
לא. זה גם לא היה רצוני.
לא הסכמת?
לא הסכמתי לשקע. הוא קפה את עצמו עליי.
אוקיי, יש עניין של דגדוגים.
כן.
דגדוגים זה...
אפשר להגדיר דגדוגים ככאב?
לא יודעת אם זה כאב. אנשים ממש סובלים מזה.
אפשר, אפשר לדגדג מישהו עד שהוא מתחרפן.
אבל זה כאב?
השאלה טובה.
טוב, בוא ננסה. כאילו,
זה עניינים חושיים, אבל...
כואב לך?
לא, מעצבן אותי. עבור.
אוקיי, כאב של לחץ.
זה דווקא טוב.
זה גם יכול להיות מסוכן.
כן, נכון. אבל זה גם נגיש מאוד. למה אנחנו מקבלים לחץ? בואי נבהיר. צביטות, מאיחות.
אפילו נשיחות אפשר להגיד שזה כאב
נכון,
של לחץ.
נכון, נכון. מצבטים.
כן.
עטבי כביסה עושים נפלאות בקטע הזה, באזורים רגישים.
יש גם עטבים מכל הסוגים. עטבי עץ, עטבי פלסטיק.
גדולים,
כן,
קטנים.
כן.
נכון, והם
עם
עושים עוצמות.
עם חוט ביניהם, כמו. שאפשר לתלוש בבת אחת את כולם.
נכון. התלישה, אגב, זה סיפור אחר, כי זה כבר, זה הרבה יותר כואב אז. אבל העניין בכל הנושא של לחץ וצביטה, זה שבניגוד לאימפקט שזה כאב רגעי, שמתחיל מיד להתפייד, מדובר פה על כאב מתמשך. זאת אומרת, ברגע ששמים עליך משהו לוחץ, זה יכול להיות מצבט פתמות, זה יכול להיות יתר, זה יכול להיות אפילו יד שתופסת חזק. זה כאב שהוא מתמשך.
כן.
אוקיי? ואז אני חושב שזה גם משפיע על העניין הזה באמת של השחרור אנדרופינים. מכניס אותך לאיזשהו מצב כזה, זה לא רגע ועובר, ורגע ועובר. עכשיו גם אפשר הרי להעצים את הדבר הזה, כי אפשר ללחוץ עם האצבעות עוד יותר על הדברים שלוחצים.
כן.
או אפשר למשוך אותם. הרבה פעמים זה מגיע עם שרשרת, או בחוט, כמו שאמרנו זה, ואז מושכת, 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 ואז זה גם לא רק צובץ, זה גם מושך את האור, וזה כאבים שמתמשכים.
כן.
ויכולים להיות מאוד אפקטיביים ומאוד מאוד כיף משני הצדדים. עוד אחד הדברים שהם מונעים על ידי לחץ באמת, זה הנושא של שיברי.
יש כמה סוגי קשירות.
יש כן. סוגי קשירות שונים, כן. אבל שיברי זה עם חבלים אדוקים מאוד, בין קשירה אומנותית כזאת, יפנית, שזה אמור להיות גם כן כואב ולאורך זמן, ואז הכאב הזה הוא מאוד מאוד מתמשך.
גם בזה יש סיכונים מסוימים, בעיקר לגפיים, בעיקר ידיים נגיד.
עצירת דם, פגיעות עצביות.
כן, לחץ על העצבים, זה תלוי גם בזמן שעושים את זה.
עוד כאב שאני חושב שהוא קצת שונה מאחרים, זה שריטות.
שריטות משאירות המון סימנים.
שריטות משאירות סימנים לזמן ארוך, שריטות
עמוקות. לפעמים לחודשים.
חודשים. יש לי הצלקת פה, בחזה.
מה, בקושי רואים את זה
מלפני כבר? מה? זה חצי שנה כמעט נראה לי.
בקושי רואים את זה
בקושי כבר. בקושי רואים, אבל עדיין יש שם משהו.
עשה את זה בגאווה.
השריטות זה משהו שהוא יכול להיות מאוד שורף, מאוד כואב. עכשיו, הקטע הזה שלא מרגישים אותם תמיד באותו הרגע.
כן.
לפעמים מרגישים כזה גל של שורף, ואז זה יורד, דוח, אבל אחר כך זה יכול לשרוף עוד המון המון זמן, ימים אחרי זה עוד עדיין להרגיש את זה.
וואי, אתה זוכר?
אני זוכר.
הוצאתי מתחת לציפורניים שהיא פשוט סרט כזה של אור, שנמתח, שהיה פעם הגב שלך. זה היה כיף.
כן, אז זה הבעיה, זה אחר כך הרבה זמן שזה עוד ממשיך להחלים ולשרוף.
נכון, וזה יכול להסתיים.
כשסריטות גם יש את הנושא של חתכים שיש כאלה שעושים.
נכון.
שזה עוד יותר מסוכן מבחינת זיהום, מבחינת נזקים.
מבחינת צלקות.
מבחינת צלקות שישארו, כי מסריטות בדרך כלל מתי שזה יעבור הצלקת.
נכון. בדרך כלל. למרות שאי אפשר לדעת,
אבל אנשים שעושים חתכים ממש עם לאו, זה יכול להשאיר צלקות גם פרמננטיות.
דווקא סריטות יותר נוטות להזדהם מחתכים, ואם משהו מזדהם הוא יותר משאיר צלקת, אבל בכל הדברים האלה, כל פציעה משמעותית של האור, אי אפשר לדעת איך כל אור יגיב. ואי אפשר לדעת בוודאות אם הוא יצטלק, אם לא, אם, מה יקרה שם. אז זה edge play, מה שנקרא.
סוג כאב נוסף שאני חושב שהוא לגמרי ייחודי, אין דומה לו, זה הכאב שבא מ-CBT. CBT, לא cognitive behavioral therapy.
פחות.
פחות.
אפשר להסתכל על זה גם ככה.
יותר מה שנקרא cock and balls torture.
אני שמחה שאתה מפרש.
צריך להגיד, כי אחרת שיחידו על מה מדברים. אני חושב שכל גבר שאי פעם חטף כדורגל לביצים או משהו כזה, מכיר את הדבר הזה. כאבים בעבר עצמו שונים מאשר כאבים בביצים. שניהם נורא נורא רגישים. אבל העניין הוא שכאב ביצים ממכות או דברים כאלה, הוא מאוד עמוק, גם מעוצמה מאוד חלשה יחסית, הוא מאוד עמוק, והוא פשוט נשאר. בעוד שאימפקט, כאבים של הצלפות וזה, זה פאק, ומיד זה מתחיל להתפייד, כאבים מ-CBT זה יכול להישאר המון זמן, דקות,
זה נורא כיף, יותר. זה נורא כיף לראות מישהו מתפתל, זמן מה אחרי האימפקט. וגם ב-CBT יש הרבה סוגים של כאב.
נכון.
מייחות, ספנקינג, אגרופים, ביתות, ברכיות, מחטים, שזה לא כזה כואב, זה יותר מפחיד. אני שמתי לב שזה מפחיד אנשים בצורה אחרת מכאבים אחרים.
ברור.
זה פשוט מפחיד.
ברור. במיוחד שכבר מכירים את הרגשה. זה, אין, אי אפשר לתאר את זה, זה הרגשה שזה לא הולך. זה נשאר שם, זה נשאר. זה נתקע. אז אם אנחנו רוצים רגע לדלג הלאה עם הסוגי כאב, יש את הנושא של חום וקור. שזה סוג של קביעות בעצם. עכשיו, זה לא חייב להיות משהו קיצוני, או עם קביעות, יש אנחנו חושבים זה. למשל, טפטוף של חלב, של נר.
כן.
אז זה עושה כאב שיכול להיות אחלה.
כן. זה כן משאיר סימנים אדומים לפעמים לכמה ימים.
בסדר. גם כאב של אימפקט משאיר סימנים.
כן.
וקור, קשה להגיע לקביעות קור עם ממצאים רגילים. זאת אומרת, קרח לא עושה כאב ממש, תכלס.
תראה, אם תשים הרבה קרח על קצות גפיים, על זה, צבעות ברגליים, ממש, אתה כן יכול לעשות.
זה עושה נמנס, זה לא
כל כך יוצא. לא, אתה יכול לעשות. אבל בדרך כלל פשוט לא עושים את זה.
אנשים נורא מפחדים מהנושא של כיבוי סיגריות עליהם.
כן, זה לא כזה מסוכן.
זה גם לא כזה כואב.
זה לא כזה.
כיבוי סיגריות זה לא כזה כואב. בסדר, זה רגעי כזה יחסית גם. טפטוף של חלב יכול להיות לפעמים יותר מזה.
כן.
אוקיי. מאוד חשוב, תכלס. ששולט או שולטת ינסו על עצמם לפעמים דברים קודם לפני שהם עושים לנשלט שלהם.
ברור. כל דבר חדש אני אנסה על עצמי קודם כל.
למרות שכשאת גורמת לעצמך כאב זה לא אותו דבר.
בסדר.
כשמישהו אחר עושה,
אני רוצה לדעת מה האפקט של משהו, ואני רוצה לדעת, כן, איך זה מרגיש. אני חייבת לדעת את זה. ואם זה משהו שאני לא יכולה לסבול בעצמי, למה שמישהו אחר יהיה מסוגל לסבול את זה? כשמחליטים לעשות משהו, איזושהי פעילות, בעיקר הפעילויות היותר מסוכנות, תמיד מומלץ לקרוא על זה קצת, לבדוק על זה, לשאול על זה אם לא מוצאים מידע. להשתמש ב-common sense כדי לשמור על הבטיחות. אני גם אוהבת לעשות מעקבים אחרי על דברים מסוכנים. לעשות איזה פרוטוקול של בדיקה עצמית אחרי, ולהתקשר, לכתוב, לשאול מה קורה, איך אתה מרגיש, איך את מרגישה, מה...
טוב, זה חלק מהנושא של aftercare. דיברנו המון בפרקים הקודמים על זה ש-BDSM זה בעצם תקשורת. וצריכים להיות קשובים. מי ששולט צריך להיות קשוב למי שנשלט. וכשמפעילים אמצעים של כאב, אז זה מגיע לרזולוציות מאוד מאוד גבוהות, ממש למיקרו, של לשים לב לתגובות של הגוף של הנשלט ברמת הקפיצות, רעידות, נשימות, קולות שנשלטת משמיעה. איפה היא נמצאת על הסקאלה? האם נעים לה והיא יכולה עוד? האם היא על הקצה? האם היא כבר במצב שזה כבר לא עושה לה טוב, והיא מתחילה כבר לפתח, לעבור את הקצה בעצם, ולפתח תגובה לא טובה? ואחד הדברים החשובים, שדיברנו, כמו שדיברנו אז בזמנו על baby steps, ולהתחיל לאט, זה העניין הזה באמת של העוצמה והקצב של הכאב, והמנעד הזה. של מאיפה עד איפה.
כן, להתחיל בדברים הלייט. כל כלי חדש שמתחילים, לפעמים עדיף להתחיל אותו לאט ולהגביר.
אז זה שאלה מעניינת, כי אני חושב שכן, סשן צריך להתחיל בדרך כלל באיזשהו מדרג עולה, גם מבחינת כלים, זאת אומרת מהקל אל הכבד, וגם להתחיל באמת חלש יותר, וזה גם פיזי, זאת אומרת, זה לא רק עניין מנטלי, זה פיזי, כי האור צריך להתגמש,
הוא צריך להתחמם,
צריך לזרום לשם דם, ואז הוא יכול לספוג עוד ויותר. עכשיו, גם העניין של הכימיקלים, של האנדורפינים, הם הולכים ועולים בהדרגה. והכאב שלפני רגע היה לנו קשה מאוד, בעוד כמה רגעים הוא כבר יהיה קל, ויהיה לנו קל הרבה יותר לקבל כאב עוצמתי יותר. אני חושב שגם קצב משחק פה תפקיד. כי לדוגמה עם קיין, שזה מקל כזה, שעושים חלש ולעשות מאוד מאוד מהר. ממש טק 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 טק, טיפופים מהירים. וככל שהם עולים בעוצמה, אז הרבה פעמים כדאי, או יוצא טוב יותר להאט דווקא. כי כשנותנים מכה ממש ממש חזקה, לפעמים צריך את השנייה להתאושש ממנה.
כן.
לפעמים צריך את השנייה לתת לזה לשרוף רגע או מה שזה, ודח, ואז תבוא עוד אחת.
כן.
יש גם חשיבות למיקום.
לחזרה לאותו מקום זה משהו אחר מאשר מקום אחר. כן, יש את העניין של תיאוריית שער הכאב, שכאב אחד מעביר כאב אחר, ואז לפעמים בשלבים מאוד מתקדמים כבר בסשן, אפשר כן לתת שתי מכות או כמה מכות חזקות יחסית צמודות, ואז הכאב החדש בעצם משכך את הכאב הקודם.
זה מה שקורה למשל כשיש איזו עקיצה ומשפשפים נורא חזק, ואז זה מעלים את הכאב של העקיצה.
כן.
אני הרבה פעמים גם אוהב בין המכות של הכאב לעשות קצת את האזור שהרגע חטף והולך לחטוף שוב נגיד.
אני אוהבת ללטף.
גם זה. שזה בכלל טוב, ההבדל הזה. הניגוד, כן. הקונטרסט בין האחווה והליטוף.
כן. זה ממיס את המוח של אנשים.
לגמרי, לגמרי.
זה גם כיף. זה הארוך והקושי.
שזה קצת מביא אותנו לעניין הזה של באמת הקשר בין הכאב והשליטה. בואי נתחיל דווקא, אני חושב שהצד המזוכיסטי הוא יותר ברור. אנדורפינים, ולמה זה כיף, נכון? נכנסים לסאבספייס, שדיברנו על זה, המונח הזה בעבר.
יש כאלה שבעיקר רוצים לרצות, שבעיקר נהנים מההנאה של הצד השני.
אוקיי, בסדר. מתוך משלטות, כאילו.
כן.
אבל מזוכיסטים, מזוכיסטים.
נהנים מהכאב.
And I should know. הם נהנים מהכאב עצמו. לי, כשאני בגלים מזוכיסטים, זה ממש הנאה פיזית. מהכאב עצמו, זה התמסרות לכאב עצמו, ואצלי זה אפילו לא בהכרח כזה מיני, או לא חייב להיות כזה מיני, זאת אומרת, זה יכול להיות לגמרי לא קשור לסקס פרסה, ופשוט עוד ועוד מהכאב, הסוג הכי אהוב לזה, האימפקט. אני חושב שאחד הדברים הכי קסומים בזה, וזה משני הצדדים, כי תכף נתייחס לזה אולי מהצד הסדיסטי, זה להגיע לקצה. לקצה של הסיבולת כאב, של סף הכאב, שאתה חושב שאתה מתחרפן, וזה too much, וברגע שזה טיפה נחלש, כי עברה המכה עצמה...
אז אתה רוצה יותר.
אתה רוצה עוד.
כן, לגמרי. זה ממש ככה.
עכשיו, יש כאלה שאצלם זה הרבה יותר מיני, גם בקטע המזוכיסטי. קרב יכול ממש אצל מישהו או מישהי ממש ליצור גירוי מיני. ואז אם מוסיפים לזה גם הפעלה, או גירויים מיניים נוספים, זה בכלל יכול להעצים עוד יותר.
כן.
עכשיו, מהצד השני?
נשמע שאמרת הכל מצד אחד.
מה עושה לך את זה בלהכאיב?
הטקסט שהקראנו בהתחלה, הוא תיאר את זה ממש טוב, את ההתמסרות הזאת, המבט המזוגג הזה. יש משהו בזה שמישהו סובל בשבילי, שזה פשוט מדליק אותי, זה... אי אפשר להסביר את זה למי שלא באמת מבין את זה. זה לא שאפשר לתאר מה מדליק בזה ואז יהיה דליק.
או שמרגישים את זה או שלא?
כן.
כשאני מכאיב בסשן כשולט, ברגע שאני מתחיל להכאיב למישהי, ואני רואה שהיא נהנית וסובלת בו זמנית, כי הרי זה בדיוק הקטע.
זה בדיוק
הקטע. זה גם מאוד מאוד מחרמן אותי.
כן, זה מדליק.
זה מדליק נורא, וזה גם... מתחבר לנורא לעניין של השליטה. כי אז אני מרגיש שהמושכות והשליטה הן יותר ויותר אצלי.
אני מרגישה כאילו אני ילדה בחנות ממתקים, בחנות צעצועים. אולי צעצועים זה יותר רלוונטי, כי פרוסים צעצועים בדרך כלל זה משהו ליד.
כן, אבל הצעצוע האמיתי זה הסאב.
כן, כן, ברור, ברור.
הסאב הוא הצעצוע האמיתי, לא האמצעים.
זה רק כפתורים.
נכון.
אני יכולה לעשות הכל בלי להתנצל על זה, ואני... התגובות, זה עניין התגובות, זה לא לרצות להרפיץ לסק איגוף. אני צריכה את האינטראקציה.
ברור.
אני צריכה את האנושיות, אני צריכה את המבט, אני צריכה את הקפיצות, ואת ההנחות, ואת את הצעקות, את ההתפתלויות.
אם יורשה לי להוסיף, צחקוקים.
טוב, לא הרבה מצחקקים. זה די ייחודי.
שזה נורא מעניין לראות מה קורה לאנשים כשמגיעים לרמות מסוימות של כאב פתאום. נכון? יש סוג תגובה מסוים. לאנשים שהוא שונה מאחד לאחד, הוא...
יש את העניין של הדמעות.
דמעות?
כן. לפעמים יש דמעות. לא, בדרך כלל לא ממש בכי התייפרות, זה בדרך כלל דמעות.
אני חושב שכללות זה מאוד נפוץ.
יש כללות.
שכל כך כואב שמתחילים כלל, לא עומדים בזה. מתחילים כלל.
כן. אבל הדמעות זה נגיד מקום שהגעתי עם מסקנה שאני לא אוהבת לעצור שם. אם מישהו מתחיל לדמוע, זו נקודה שצריך לקחת אותה הלאה מבחינתי. אני לא אוהבת לעצור שם. מישהו מתחיל לדמוע, זה זמן להיכנס בו בכל הכוח. באמת, כי זה לעבור את הסף. כי עוברים את זה ומתפוצצים. אם עוצרים באותו רגע, אז עוצרים בנקודה הכואבת.
כן.
וזה משהו טעם פחות טוב.
כאילו, את אומרת בעצם שאחרי זה מגיע הסאבספייס האמיתי.
כן.
אחרי זה תופסים את ההיי.
כן. עכשיו, כמובן, צריך להיות קשובים, כן? לא, זה לא איזה כלל ברזל.
לא, ברור.
פשוט
גם זה... צריך תוך כדי לבדוק את הסאב, כן. מדי פעם, תמיד. לבדוק אם הוא בסדר, לראות שהוא...
כן.
איתנו.
איתנו.
איתנו, כן. איתנו. אני נורא אוהב את העניין הזה של הקצה. ההליכה על הקצוות, זה אחד הדברים שהכי מדליקים אותי, וזה קורה בכל המישורים האלה. זאת אומרת, זה גם בעניין של קצה היכולת לספוג כאב, זה גם העניין של הקצה של גירוי מיני, והקצה של אורגזמה, והעניין הזה של לעמוד על הקצה, על סוג של כזה פיתהום.
יש עניין של הקצה בין העונג לכאב.
כן, זה הכל ביחד. אז ברגע שאני מצליח למצוא את הקצה, ולהעמיד אותה את הנשלט על הקצה, ואני מחליט מתי היא עוברת אותו, או לא עוברת אותו, או חוזרים אחורה, זה הפאוור טריפ אחד הכי גדולים. אז אני הכי נהנה מהעניין הזה של השליטה והסדיזם. להוליך על הקצה. ולא רק זה, עם הזמן, זה לשחק עם הקצוות האלה. זה...
לדחוף אותם.
לדחוף אותם. אז אולי פעם קצת ספנקינג היה יכול נורא להיות קשה וזה, אבל תדעת, עם הזמן זה הופך להיות משהו אחר. עכשיו, יש בזה סכנה מסוימת, כי...
אפשר לעבור אותו בטעות.
זה לא רק שעבור נקודתית, זה שתדעת, עד לאן, לאן, לאן דוחפים. הרי לא רוצים אף פעם להגיע למקומות מסוכנים.
לא, עד לקצה הבטיחות.
כן. ואם רוצים, אם חושבים שמגיעים, אז אפשר לגוון למשהו אחר.
אפשר לעשות המון דברים מאוד מאוד כואבים ועדיין בטיחותיים מאוד.
כן, ברור.
יש שם טווח מאוד מאוד גדול.
אבל זה שם נמצא באמת.
הקסם.
המוג'ו הזה, כן, הרגעים הקסומים האלה, של גם מבחינת הפוך, מהצד המזוכיסטי, גם שם, כמו שאת אומרת, לעבור את ה-so-called דמעות, או לא משנה אם יש דמעות או אין דמעות, אבל להגיע למצב שתחיל להתחרפן מזה כבר, אבל זה עדיין בסדר. זה, ואז כבר משחררים, מקבלים צפים.
כן.
פשוט צפים.
זה קטע דווקא קצת מסוכן כשצפים, כשרואים שיש כבר פחות תגובה לכאב, ורואים שיש מין כבר מצב של היי כזה, צריך יותר לשים לב. לא צריך להתפרע אז על מישהו. כי בעצם מאבדים חלק מהמנגנון הגנה במצב הזה. אפשר לא להרגיש פציעות. אז זה מצב שמאוד צריך לשים לב, ויש כאלה שמפסיקים גם שם.
מה לגבי העניין הזה של סף כאב? הוא לא בכך כל כך גבוה אצל אנשים.
תראה, זה לא שיש מדד אובייקטיבי לכאב של...
לא, ברור.
סף הכאב שלי הוא 2, סף הכאב שלי הוא 6. וגם זה משתנה מסשן לסשן, זה לא...
נכון.
זה לא אבסולוטי.
אבל אם הייתי צריך לתת איזשהו דגש, הייתי אומר לנשלטים, או מזוכיסטים, להקפיד לנשום.
כן.
עמוק, נשימות ארוכות, לא להיכנס לפנדינג מהיר כזה... אלא
כן.
לנשום רגוע וטוב,
כן.
זה גם עוזר לקבל את הכאב, לחוש אותו, כאילו, כן. זה, אבל זה גם עוזר לזרום עם זה.
גם מניעה של חושים אחרים.
ולשולטים הייתי אומר להקפיד שהסב נושם, להנחות את זה, וכל כמה זמן לבדוק מה המצב הנשלטת או הנשלט.
טוב,
בין אם זה מילולית, בין אם זה בליטוף רגע של הפנים, להתקרב לפנים, לראות שהכל בסדר, להסתכל בעיניים.
אני נורא אוהבת להסתכל בעיניים, בדיוק באתי להגיד את זה כל הזמן, אני רוצה לראות כל הזמן את ההשפעה בעיניים.
טוב, זה תלוי גם בתנוחה, את יודעת.
אם אפשר כל הזמן.
קשה לפעמים להיות מאחורי...
כל הזמן בפרצוף.
מצריך גמישות.
כן, בסדר, לא תמיד תמיד, אבל אם אפשר.
אז שנייה לפני שנגיד לכולם שיהיה להם כאב נעים, או לא נעים. יש לנו דף פייסבוק, Safe Word BDSM Podcast. תרגישו חופשי לתת שם איזה לייק או פולו אם אתם לא רוצים שמי שמכיר אתכם יראה שעשיתם לזה לייק. גילינו את עולם הפייקים, פרופילים פייק בפייסבוק, שיש מסתבר משהו כזה מתחת לקרקע שמלא. אז אם אתם פייקים, תעשו לייק, אל תהיו...
יש עולם שלם. אתם מוזמנים גם לכתוב לנו בכלוב, מוזמנים לכתוב לנו בלינקים שמשמאל לפודקאסט.
יש שם אימייל. כן, עכשיו הפודקאסט גם קיים בספוטיפיי.
היה לנו כיף ולא כואב, אבל אנחנו נתקן את זה. חוץ מהדגדוגים שעשינו באמצע, זה היה נחמד.
בנימה אופטימית זו.
לילה טוב.
לילה טוב וביי.